חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, 20 שנה לפטירתו של מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, מגדולי מנהיגי הציבור החרדי בכל הדורות, ומציינים הערב ומחר את יום ההילולה ה-20 לפטירתו. נדבר עוד מעט על הדמות הגדולה, שגם כנראה עוד 20 שנה דמותו תמשיך להשפיע עלינו כציבור חרדי מהרבה מאוד מובנים ובחינות. שאר החדשות, כמה כותרות, עצורים ברחבי טורקיה בחשד להיותם סוכני מוסד ישראלים. אין פרטים נוספים כאן על פי גורמים בישראל. היועץ המשפטי לממשלה מגיב לראשונה לחוק הפרסונלי שימנע מאדם עם כתבי אישום להתמודד לתפקיד ראש הממשלה, ואומר כי החוק לא פרסונלי, לא נבעל מהתקפות פרועות, כך אומר היועץ המשפטי. עוד מעט נדבר גם על נושאים נוספים שקשורים לענייני הקורונה, התיירים שנכנסים לישראל, הווריאנט החדש, אבל במרכז המהדורה הערב, דמותו הגדולה של מרן ראש הישיבה הרב שך, זכר צדיק לברכה, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. כנראה שעשרות ספרים ואולי שעות של נאומים, הסברים וטקסטים לא יצליחו להקיף ולו בחלקית את דמותו של מרן הרב שך, מי שחי 100 שנים והיה חיבור בין הדורות הקודמים של אירופה שלפני המלחמה אל העולם הישראלי העכשווי, בין הנאומים הגדולים שהדהדו בכל העולם ועד לראש הישיבה שדאג לכל תלמיד בישיבה, לכל ילד ולכל אדם, גם מתווה דרך השקפתית, אולי כמייסד אמיתי ודומיננטי של הצביון החרדי הנוכחי החדש בדמותו של מרן הרב שך, כמנהיג הציבור הליטאי וכמי שסייע להפרחת עולם התורה הספרדי. בין מקורביו בכל שנות חייו האחרונות, ועל כך אי אפשר להתווכח, הוא שר הפנים שהיה אז יושב ראש שס בהמשך, אבל כשהכיר את הרב שך היה בחור ישיבה צעיר, אברך צעיר, שניסה בסך הכל לתווך בין גדולי ישראל בניסיון לבדוק אולי בכלל קיימת איזושהי פלטפורמה פוליטית שאפשר לצאת איתה לדרך. יושב ראש סיעת ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום וערב טוב.
שלום לך, ערב טוב, וזכותו תגן עלינו.
כן, אז רבות תדובר וסופר, גם זכיתם לקשר מיוחד, וגם דמותו הגדולה של מרן הרב שך. אני באמת ככה ננסה להתמקד עד כמה דמותו של הרב שך עד היום בעצם עיצבה כאן את הדמות החרדית כמו שאנחנו מכירים אותה, את דמותו של האברך, את מעמד אברכי הכוללים, את כל השיח הזה שלפני 50 שנה לא היה, כולם היו בעלי בתים.
אין ספק שכמו שאמרת בפתיח, הראש הישיבה, מרן הרב שך, שהיה החוליה מקשרת בין עולם התורה באירופה שחרב לבין עולם התורה שהתחיל לתחילת דרכו עם החזון איש ועם הרב מבריסק והרב שך בהמשך, כתמיד, כאיש, כאדם הכי מקורב אליהם, שהם סמכו את ידיהם עליו, והוא בישיבה, בפונוביץ' ובעיקר בתלמידים שהוא העמיד, שהעמידו אחר כך ישיבות, אם זה בעולם הספרדי, אם זה בעולם הליטאי, אם זה ואחר כך בנאומים הגדולים שלו, שהוא עיצב בכלל את כל ההשקפה שלנו, כבחורי ישיבות, בהתחלה לאט לאט, אבל אחר כך זה כבר הפך להיות כלל ישראל, כלל עולם התורה, כל מה שאנחנו רואים היום, זה התוצאות של אותם ישיבות, של אותם ראשי ישיבות, של אותם תלמידים ותלמידי תלמידים, באותו דרך, אותו כיוון. כמובן שהיו ראשי ישיבות ענקים, עם שיעורים מפורסמים, אבל הדרך, הכיוון, ההנהגה של עולם התורה, אפשר לומר שהוא היה, אבל זה לא רק של עולם התורה, שבכלל כל העולם החרדי של הנהגה פוליטית, של הנהגה ציבורית, של תרומה אדירה ותרומה גדולה מאוד, שגם אחרי זה, כשזה יתרחב יותר עם הכוללים, עם הישיבות, ונפתחו, אבל זה מכוח כל הדברים שהוא מסר את נפשו עליהם.
באותם ימים, כשאתה רב אריה דרי, אברך צעיר, שמתוודע למרן הרב עובדיה יוסף, באותו חיבור ידוע דרך בנו, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף, ומתחילים לנסות להבין ולהכיר, מגיע אברך ספרדי, שבכלל הגיע ממרוקו וגדל בבת ים, ונכון שבסוף הגיע גם לחברון, אבל נכנס לראש ישיבה של אם הישיבות הליטאיות, מייצג בפגישה ובשיחה הזאת את הראשון לציון הספרדי, הרב עובדיה יוסף. איך בכלל הייתה דריסת רגל? איך זה בכלל התחיל?
טוב, אז חייבים לומר, תראה, זה, כמובן זה לא יספיק בתוכנית לספר את כל הדברים, אבל בקצרה.
נכון.
יש ככה, תשנ"ג קרו שני דברים. קרה שהעבירו חוק בכנסת, בתמיכת אגודת ישראל, שהרבנים הראשיים המכהנים, מרן הרב עובדיה יוסף ועמיתו, לא יוכלו להתמודד עוד הפעם. ולמעשה פסקו, הדיחו אותם. זה המשמעות של זה. זה קרה בתשנ"ג. בשבילי, כבן בית שם, בשביל המשפחה, בשביל הרבה מאוד אנשים, רבנים, דיינים, ציבור עמך, להם משבר גדול מאוד. מרן הרב עובדיה היה בשיא כוחו בגיל 63. וזה דבר אחד. והדבר השני שקרה, זה היו בחירות לרשויות המקומיות. ובאותה שנה, פעם ראשונה בירושלים, מונופול גדול מאוד של הנהגה של אגודת ישראל, של שלום אמונים, של הרב מנחם פרוש ז"ל, ושס רצה בירושלים, ללא מעורבות הרב עובדיה יוסף, מי שהקים את שס בירושלים, מבחינת הנהגה רוחנית, זה מרן ראש הישיבה שיבדל לחיים טובים, החכם שלום כהן, שלקח את העול על עצמו, נסע לבני ברק, עמד בוויכוח עם כל העסקנים, ומרן הרב שח נתן לו גיבוי, והוא הקים את שס בירושלים, וכמובן שהיה גם בבני ברק וגם בטבריה, עוד שתי סיעות ספרדיות שהיו לפני זה, אבל הם הצליחו גם אז, זה קרה בתשמ"ג. ואז בתשמ"ד מגיע בחירות לכנסת, וכולם עולים מאגודת ישראל, כל הרבנים והעסקנים עולים למרן הרב עובדיה, הם הבינו שהולך להיות כאן רשימה, וחייבים למשוך כדי למנוע את זה, תנועה ארצית של ספרדים, צריך לקחת את הרב עובדיה יוסף אליהם למועצת גדולי התורה ולתת לו חבר כנסת, וככה ניסו, ואז אני, קראו לי מהבית שאני, אני כבר התחתנתי, כבר לא הייתי שם יום יום, וקראו לי לבוא לרב עובדיה, להשתתף בפגישות, ואז אני ובדל חיים, הגאון לידידי, ידידי מהישיבה, הגאון רבי דוד יוסף, יושבים שם, מנהלים ומתלקחים וזה, והבנו ש... יש כאן פוטנציאל גדול.
בעיקר אחרי שהיו גם בחירות פנימיות בירושלים, ושם כבר התחיל איזשהו גרעין קטן של שס, ומשם זה התפתח.
הסברתי מקודם, היה בבחירות לעירייה, אבל אני אומר, המשימה קודם כל שלנו הייתה שמרן רבנו עובדיה יוסף לא רצה בשום אופן שבעולם להתעסק בפוליטיקה. הוא היה איש של הרבנות, הוא היה איש של פסקי הלכות, של בתי דין, ולא היה שם בכלל, זה לא היה תחום שלו בכלל.
וגם בעקבות החוק שקצב את כהונת הרבנים הראשיים, הוא ככה די הסתגר בביתו, הוא מאוד תחושת פגוע.
לא רצה בשום אופן, היינו צריכים קודם כל לשכנע אותו. אבל, אז אני גם באותה תקופה שירתי בקודש, בישיבת לבנים של הגאון רבי אריה ויינברג זצ"ל, ישיבה לבעלי תשובה, בהרמה גבוהה, טייסים, נבטים, סניף של אור, הישראלי של אור שמח, היו שם תלמידי חכמים גדולים שהיו באים לשם, ושם התחלנו לחשוב מה עושים באמת, מה הפוטנציאל, היו שם כמה וכמה גדולי ישראל, באמת תלמידי חשובים שחשוב להם היה מעתידו של עם ישראל, והם המריצו בי לעשות הכל כדי שמרן הרב עובדיה לא ילך לאגודת ישראל, אלא יקים תנועה, אבל הם אומרים, כדי שהתנועה תהפך באמת להיות תנועה חזקה, משפיעה של עולם התורה, חייבים לצרף כאן, לשתף כאן את מרן הרב שך ולחבר בין שתי הדברים, בין שני המנהיגים הללו, שזה היה דבר נראה אז רחוק מהמציאות, ואני לקחתי את המשימה על עצמי, שאלת שלה, איך, איני, לא, זה לא אני עשיתי את זה, בדל לחיים טובים, הרב יחזקאל שחייק, שהיה, שהיה נאמן ביתו בהרבה מאוד שנים, התחברתי אליו, הוא קרוב משפחה רחוק שלי, והתחברתי אליו, אני לא הכרתי אותו, ביקשתי ממנו להיפגש, נפגשנו פעם, פעמיים, שלוש, שעות ארוכות, 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 וכשליבנו והגענו לדעה אחת שזה מה שצריך לעשות, הוא הכשיר את הקרקע בביתו של מרון ראש הישיבה, והביא אותי לשם, כשהקרקע כבר בשלה לשמוע את הדבר, מאיפה יש לי ביטחון, אני להיכנס לכזה דבר, אבל השם נתן לי חן וחסד, ישבתי אני, הבחור הצעיר מישיבת חברון, ישבתי שם שעות, ונעניתי תשובות על כל החששות, על כל ה...
ואז קמה שס, אחר כך אחרי 4 שנים דגל התורה, וזה כבר באמת דברי הימים וההיסטוריה, אבל זה באמת יריית הדגל, נקרא לזה, היריה הראשונה של הקמת מפלגת ש"ס, ואחר כך בהמשך גם דגל התורה, והקמת צביון של, של עולם התורה החרדי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת הציבור הספרדי החרדי, בני התורה, שכבר דור שני ושלישי של עולם התורה הספרדי, חייבים את הכרת הטוב הגדולה הזו למרן הרב שך, כי הרי עד לפני המסגרת הזו שנקראת ש"ס, ולפני אותה מסגרת שנקראת מועצת חכמי התורה, והקמת הישיבות הספרדיות הטובות היום, שאנחנו כבר רואים את הפריחה הגדולה הזו, היו ספרדים בפריפריה, היו קבוצת חרדים קטנה ככה בפורת יוסף, בכל מיני שכונות בירושלים, זה לא מה שהיה אחרי זה.
אז בוא, קודם כל, כשמה אני תורך להתראיין, וכל השבוע, בכל במה, ואפילו העיתון שלנו, עיתון הדרך, שאמון על, על רבנים הספרדיים, זכרם, עשינו השבוע פרויקט גדול מאוד על מרן הרב שך, כיוון שאנחנו כולנו חשים הכרת הטוב גדולה מאוד, במרן ראש הישיבה שיבדל לחיים טובים חכם שלום, תורך בכל נאום שלו להזכיר את הכרת הטוב שיש לנו למרן הרב שך, על תרומתו, על השפעתו, על כוחו, על, על, על פעילותו שעשה, זה, אבל זה ברור שהתנועת שס הזו שקמה, שהיא הגורם המרכזי ביותר למהפכה הגדולה בעולם התורה, מה שרואים היום, שהעולם התורה הספרדי הפך להיות יותר גדול מהעולם הליטאי, עולם התורה הליטאי והחסידי ביחד, זה ברור שזה המהפכה של תנועת שעס, ומי שייסד את התנועה, מרן רבן עובדיה יוסף ומרן הרב שך, שנתן את תמיכתו ודחף, וכמו שאמרת, מועצת חכמי התורה, וביסודה של תנועת שעס, כשקיבלנו 4 מנדטים וכולם היו מופתעים, אין לי ספק שמנדט וחצי, 2 בערך, במספרים הללו, היו אשכנזים ניתאים שהצביעו לנו בגלל הרב שך ובגלל הסייפלר, אין ספק בזה.
וכולם מדברים על הקשר, מרן הרב שך, מול מרן הרב עובדיה, זכר צדיקים לברכה, אבל עוד נקודה שחשוב לדבר עליה, לא יודע אם דובר עליה בהרחבה, אבל אתה בטח תדע, הרב דרי, לספר לנו יותר, שמרן הרב שך, אחד מהאנשים שהוא הריץ וכיבד ושמח עליו, זה שיבדל לחיים טובים, מרן ראש הישיבה, הרב שלום כהן.
אני לא אשכח, טוב, אבי ששאלת, בתחילת הדרך, בתשנ"ד, ממש בתחילת הדרך, ואני עומד ונפעם כאברך צעיר שנמצא בבית של גדול הדור שהיה מעל גיל 90, כן? פעם שדיברנו שם, אני חושב שביחד עם חם שלום, לא זוכר בדיוק את היציא, אבל אני זוכר, לא אשכח שהוא החזיק אותי, להחזיק לי את היד בחזק ואמר לי, אתה שומע? חכם שלום כהן, איש אמס, ניש נגייס. אני לא אשכח את המשפט הזה לעולם. לא הבנתי אז. אתה יודע, אנחנו בקנה מידה של תמיד חכם גדול, עמקן גדול, צדיק גדול, איש אמס נשנגי. זה היה אבן הבוחן, זה היה הערכה, וזה למעשה מבחינתי, זה היה כמה הוא סומך עליו, וכמה הוא מסמיך אותו.
הנושא של חף מנגיעות וחף מאינטרסים, זה היה קו מנחה אצל מרן הרב שך, בכל נאום, בכל דבר, תמיד הוא הדגיש, לי אין אינטרס, אין לי נגיעות, להוא אין נגיעות, מישהו הוא בא עם איזה נגיעות או אינטרס, זה כבר היה, כבר היה אווירה אחרת ב, 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 בחדר.
אני יכול לספר לך, כדי שתבין, ואני כמובן, אתה מבין, עם צנזורה חזקה מאוד שאני עושה על עצמי, כיוון שיש דברים שלא מספרים אותם, לא בגלל שזה סוד, אלא בגלל שלא כל אחד יבין את הדברים. בתחילת הדרך, אני הרי בקדנציה הראשונה, מתפשין ממדלת, והלאה, אבל לא חשוב, אבל בשנים הראשונות, אני הייתי כל שבוע פעם, פעמיים אצל מרן הרב שח, וכמובן כל יום אצל מרן הרב עובדיה, והייתי צריך לא לגשר, אלא לנהל, אתה יש לך מקבל הוראות והנחיות מהמרן הרב עובדיה, שהוא בעל הבית שלנו.
בוא נודע על האמת, מדובר בגדול ראשי הישיבות, זקן ראשי הישיבות, ליטאי, שמדבר בעיקר יידיש, עם מנטליות שונה לגמרי, מול מרן הרב עובדיה יוסף, איש הלכה.
שני בתי מדרש שונים, כן.
מה זה? אין שום מכנה משותף.
אין שום מכנה משותף, אבל מה? ואני, אני חייב לומר לך, חוץ מפעם או פעמיים, אני עומד להסביר משהו, כמעט כל הזמן שואלים אותי, איך יכול להיות? איך יכול להיות שלא כל שבוע אין לכם איזה מלחמה או איזה מאבק? הרי זה שדעות כל כך שונות, הם גדלו במקומות אחרים, זה מבט אחר, היבט אחר לגמרי, מבט הלכתי ומבט ישיבתי. אני אומר לכם, אני לא מנסה לטייח, זאת האמת לעמיתה, פשוט מאוד, עד שהפנמתי והבנתי שמדובר כאן בשני ענקי רוח, שכל מטרתם ללא נגיעות, לשם שמיים, בצורה אמיתית ביותר, ובסוף התורה מדברת מתוך גרונם, התורה יש רק אחד, אין שתי תורות, יש רק תורה אחת, ולכן הם מכוונים פחות או יותר לכל דבר, אין לי כמעט ולא, היה, אני נזכר, ואני אמרתי, כי אני אעשה צנזור על עצמי, היה פעם אחד, ביקוח, היה פעם אחד דבר לא פשוט, שלא סיפרתי אותו, אבל למי שהיה אז מעורב ויודע את זה, בתחילת הדרך שהגיעה עלייה מאתיופיה במבטא משה בתשעין ממהי, אם אני לא טועה, כן? ממהי או ממוו, הלו.
כן, כן.
הגיעו בהמוניהם, והיה שאלה לגבי, כולם יודעים את פסקו של מרן הרב עובדיה, שהם יהודים, שהם שבט דן, וידוע שבגללו העלו אותם לארץ, בגלל פסק הלכה שלו. ואז היה כבר רבנים ראשיים אחרים מישראל, ושאלו, והיה שאלה, והם פסקו של עשור, הגיעו לחומה, והרב פרץ שהיה יושב ראש תנועת שעת עד, הגן בכל התוקף על פסקו של מרן, שהם יהודים לכל דבר, הם עצם מעצמנו ובשר מבשרנו, ודיבר בזה. וכמובן, אתה יודע, לא השתנו הרבה הדורות, גם אז באו וצעקו בביתו של הרב שח, איך יכול להיות שהרב פרץ ושח, שהם מייצגים את עולם התורה, יגידו כזאת דעה, הרב עובדיה היה כמעט יחיד בדורו, אז אף מוסד כמעט לא קיבל את האתיופים, חוץ מאחר כך המוסדות של שח בהמשך, אף אחד לא רצו לקבל אותם, כן? חבד לא רצו לקבל אותם, אף עד היום, לצערנו הרב. והיה קצת מתחים בעניין, אני לא אשכח שיחה שהייתה לי אז, אני הצעיר שכתם ראשי, מה אני יכול להיכנס עכשיו בראשי במבחינה הלכתית, כן מי צודק, מה הלכה ולא זה, אני ידעתי את הנקודה של הרשח ובאתי וסיפרתי לו סיפור שאני לא אספר אותו כאן בשום אופן שבעולם, אבל סיפרתי לו סיפור שהיה באותם ממש בדידי המעובדה, סיפרתי לו איך מרן פסק צורה שהרשח שאל אותי, אתה בטוח? אתה אומר את האמת? זה לא יכול להיות? זה לא יכול להיות שבן אדם ינהג ככה בצורת כזו, הרי זה מלאך, זה בלי נגיעות, לא יכול להיות. חזרתי עוד הפעם ואמרתי לו, אני, הראשי וסומך עליי, אני אומר לך. עכשיו, מה זה קשור לאתיופי? שום דבר. אבל מה הראשי ואמר לי, אם ככה, אז זה משהו אחר לגמרי. יהודי כזה, אני לא יכול...
אני לא יכול לחלוק עליו.
זה לא, זה נובע מלב טהור, זה נובע, לא שהוא מסכים איתו, אבל זה נובע...
כן, לא, אבל ברגע שאפילו, לומדים מכאן, שאפילו שיש פערים בכל תחום, בכל צורת ההסתכלות, במנטליות ובהכל, אבל פתאום שני אנשים חפים מנגיעות אישיות, מכוונים רק לאמיתה של תורה, אז הדעות בסוף מתכוונות ומתיישרות, ויש סייעתא דשמיא, ואין מחלוקות מעל הטבע.
עוד נקודה שהייתה אז בשיח, היה דעות של גדולי ישראל שונים בדבר הזה, האם בעקבות פסיקת בג"ץ שהייתה אז בתשמ"ו ומ"ז, לרשום גיורים רפורמיים בתעודת זהות כיהודי, ולכן הרב פרץ התפטר ממשרד הפנים, אז היה רעש גדול בכל העולם הזה, ועלתה הצעה לבטל את סעיף הלאום, מה שעשו 20 שנה אחר כך, למחוק את סעיף הלאום בכלל, כדי שלא נעמוד, לא נתקל בבעיה של רישום. ואני כמנכ״ל משרד הפנים אז עומד כאן גדולי ישראל, לא חשוב, לא ניכנס לשמות שקראו לי ואמרו לי חייבים לבטל את זה, וכל אחד בנימוקיו עמו, ואני נכנס למרן הרב עובדיה, והוא מתנגד בכל תוקף שבעולם, שחלילה וחז, ויש בזה מבט הרבה יותר רחב, של הפרדת הדת מהמדינה, תחילת הפרדת הדת מהמדינה, ואחרית מישורנו, תחיל לתאר לי דברים שמכל, עשר מלאכים קדימה. ואז אני מגיע באותו שבוע, כרגיל, אצל מרן הרב שך, ומענה את הסוגיה, לא אומר לו עדיין מה דעות, מה זה, אני אומר לו שקראו לי גדולי ישראל אשכנזים, ואמרו לי שצריך לעשות את זה, לבטל סעיף הלאום וזה, הרב שך שומע, חלילה, אני זוכר את זה עד היום, זה תחילת התפרדת הדת מהמדינה, ואני עומד ונדע מה זה, רגע, זה כל ששמעתי בספרדית, אומנם בעברה ספרדית, אבל במקום אחר, אותו מילים, מה, לא מסתכלים קדימה עוד עשר צעדים, מה יהיה, הרי זה מתחיל עם זה, אחר כך יבטלו את הניסויים, אחר כך יבטלו את בתי הדין, וככה לגמרי יגמרו, בשום אופן שבעולם, אל תסכים לזה בשום אופן.
לא יומן, זה באמת... סיפורים שאנחנו שומעים פעם ראשונה.
אני יכול לספר עוד הרבה דברים.
ימים ולילות.
ימים ולילות, אני לפעמים מתלבט לעלות את זה. אני, יש לי בעיה שאני אין לי חוש היסטורי, ואני כאברך צעיר, הרי יכלתי להקליט, יכלתי לרשום, יכלתי לכתוב יומן. שום דבר לא עתיד.
הרב שוכח כמה שנים היה איזה מישהו צעיר שרץ אחריו ואמר לו, בוא, כתוב ספר, תוציא ספר. כן.
אתה לא תבין, אני שבאמת זכיתי להיות קרוב מאוד מאוד אליו.
חייב לשבת פעם אחת לכתוב את זה, לדורות הבאים, מי עוד היה שם? מה? טוב, אין הרבה באמת אנשים שככה זוכרים ובני זמננו שהיו בכל הצמתים המרכזיים של היהדות החרדית, ואולי ככה לסיום, וגם אחרי זה הייתה מחלוקת, וגם המחלוקת הזו, כל אחד עם הגרסה שלו והסיפור שלו, ובעניין הזה מי שמכיר את העובדות יודע כמה, כמה כבוד גדולי ישראל היה חשוב פה, ומי שהיה צריך לשתוק שתק, אני פחות פה, זה פחות מעניין, מה שמעניין באמת זה הדברים שכן יצאו מהם שלום, והעצמה של עולם התורה, וצמיחה של עולם התורה, ואני רוצה לשאול אותך ככה שאלה לזמננו, יושבים עכשיו הרבה בחורי ישיבה נניח ושומעים, והם עוד לא נולדו שהרב שך נפטר, בטח לא זוכרים מה היה בתפשין ממתת ומה היה אחר כך. האם היום כשאנחנו כציבור חרדי גדול מאוד, וכבר מתמודד עם דברים אחרים, עם בגצים, ואנחנו רואים ממשלה חדשה וגזרות חדשות, זה דומה למה שהיה אז? כלומר, לא השתנה, רק אז קראו לזה שולמית אלוני, קראו לזה שמות אחרים, קראו לזה קיבוצים, היום קוראים לזה השמאל, אני לא יודע, או שהיום אנחנו באמת בזן חדש של, של מלחמה נגד הדת.
ברור שאני
מתחיל
לחשוב
שאתה
מדבר
אליי,
אני
לא
מבקים בכל תקופה, אבל שינוי זהות היהודית של המדינה והריסת כל הסטטוס קוו, הריסת כל הרבנות וכל התחומים בקשרות, בגיור, בבתי הדין, ועוד מאנשים כביכול דתיים, לא היה מעולם כזה דבר. לא היה מעולם, ואני, כשאנחנו מתמודדים לפעמים, אתה יודע, ואפילו לפעמים עולים לך מחשבות של ייאוש, מה עושים מול הדבר הדורסני הזה, אני מתגעגע ואומר, איפה גדולי ישראל שהיו לנו, שראו, גם שקצת יבינו, שהציבור יבין לקראת מה, הרי מרן רבנו עובדיה יוסף היה חי בתקופה הזאת, אמנם הוא ניבא כבר לפני עשר שנים, או יותר שהוא אמר על מה שהוא אמר על הבית היהודי, אבל שהיום להבין דרך ברורה, לתת את, את הזרקור, לתת את המסלול, מה צריך לחשוב? מישהו היה מעלה על דעתו שבתקופת מרן הרב עובדיה, או מרן הרב שך, או מרן הרב אליאסיב, מישהו היה מעז מישהו להיפגש ולדון על הרפורמה בקשרות, או לדון על דיינות, או לדון על זה או אחר, מה זה? כולם, מי היה מעז בכלל לעשות כזה דבר כשכולם מבינים את האמת לצערנו הרב, שלא כל כך ברורה היום, שאז אף אחד לא חלם שאנחנו נגיע בכלל למסלול הזה. גם המאבקים שהיה לנו מול שלומית אלוני ומול אחרים, יוסי שריד, לא היה בכלל בתחום הזה, זה היה דברים אחרים לגמרי. שמרחם.
זכותם של גדולי הדורות,
אבל אני משוכנע שאני לא מבין, אני מאמין בזה באמונה שלמה, שמרן הרב שך זצ"ל זכר צדיק וקדוש לברכה, ומרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בשמיים, עכשיו, נהנים מזיו השכינה ביחד, רואים את, את המהפכה האדירה שהם עשו, שהם, אני לא חושב שהם בעצמם חלמו ופיללו שזה יהיה התוצאות האדירות, הרי זה ברור, שמה שמחזיק היום לא את, את עם ישראל, מה שמחזיק את כל העולם, שהעולם לא, לא משחית את דרכו, ואנחנו קוראים בפרשיות מה קרה כשהעולם משחית את דרכו, זה בזכות עולם התורה שעדיין שומר, עדיין שומר על התערה, ועדיין שומר על, על המסורת ועל הגרים.
וגם אותה הבטחה שאם יהיו 10 צדיקים לא השחית, עד היום ההבטחה הזאת קיימת.
והעולם התורה... עדירות בעולם התורה הזה, והמשימה שלנו אנחנו זה רק לא לקלקל, זה לשמר, להגדיל, לנסות, אין לנו דרך אחרת, אנחנו עשו, מה שמורישו לנו זה, אל תעשו חשבונות של, של עולם, אלא תקימו עוד, עוד תלמוד תורה, עוד ישיבה, עוד מקווה, עוד בית כנסת, עוד דאגה, תמשיכו לשמוע, והקדוש ברוך הוא כבר נמצא לנו את הדרך איך, איך שאנחנו בעזרת השם, כי לא תשכח מפזרו. זה המשימה שצריך
אמן, לזכור. אמן, שיהיה בשורות טובות, וזכות או זכותו שמרן הרב שך תגן
בזכותו,
בעדינו.
זכותו תגן עלינו, אמן.
יישר כוח על הדברים, הרב אריה דרי, יושב ראש שס, תודה רבה, בשורות טובות. כן, גם אז, לפני 20 שנה, זה היה ליל שישי, בשעה 2:30 בלילה, 2:20, נפטר מרן הרב שך, הלווייתו הייתה מחר, יום שישי, גם אז, בשעה 10:00 בבוקר, אני זוכר ששידרנו... את כל מסע הלוויה הזה מתחילתו, משידור שאני זוכר את עצמי מ-12 בלילה ועד כניסת השבת ברצף, אתמול שידר כאן בצלאל כאן תוכנית מיוחדת, גם יש מהקלטות מאותה הלוויה ומאותו משדר, אבל בעיקר, בעיקר מה שאנחנו זוכרים זה, אומנם עברו 20 שנה, זה לא הרבה זמן, אבל מנהיג בסדר גודל אחר, 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 מנהיג שבאמת... עם השקפת עולם, שעד היום אנחנו רואים את ההשפעה ואת ההשלכה של ההליכה עם הציבור המסורתי, והדאגה למסורתיים, והמלחמה נגד השמאל והקיבוצים, ואוכלי השפנים כמו שהוא הגדיר אותם, ומצד שני גם ראש ישיבה אבאי, מחייך לכל אחד, מתייחס לכל ילד עם מאות ואלפי אלפי סיפורים שכבר נכתבו והתפרסמו, אבל לדורות הבאים צריך להמשיך ולשמר את אותו זקן, את אותו ראש ישיבה נדיר, ייחודי, שזכה לפני 120 שנה באירופה, מלחמת העולם הראשונה אחר כך, והשנייה, והגעה לארץ, והבאה של כל מה שהוא ספג באירופה, מכל עולם התורה ההוא, שנכחד ונעלם, להטמיע את זה כאן מחדש, והנה, היום זה הפירות. היום רואים את כל הישיבות, כל בחורים, כוללים, אברכים, לפני 40 שנה, מי היה אברך? אנשים לא זוכרים את זה, אבל לא היו אברכים, היו כמה בודדים, כולם עבדו והכל היה בסדר. המושג של להוקיר אדם שיושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב, לאורך כל חייו, בלי שיש לו משרה תורנית, הוא לא משגיח ולא ראש ישיבה, הוא לומד לשם לימוד. זה דבר שאנחנו חייבים למרן הרב שך. הפסקה קצרה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
רגע לפני שאתם קופצים לבריכה עם נוף לכנרת, תקפצו על ההזדמנות לזכות בווילת בוטיק מאובזרת בכל הדברים הטובים. הצטרפו עכשיו להגרלה של עלי שיח בטלפון כוכבית 6163.
רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוג'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנוג'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. לחמנייה עם נקניקייה של טירת צבי, זה טעים.
טירת צבי, טעים להתבשר.
שימו לב, מחסלים מלאים בפעמית סטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים. עשרות פריטים במחירי חיסול, בעשרה, בשמונה ובחמישה שקלים. לדוגמה, 2 חבילות כוסות לשתייה חמה בחמישה שקלים. 100 צלחות למיקרו בשמונה שקלים. רק בפעמית סטור. אל תפספסו.
המזרח הרחוק עכשיו כבר קרוב. ים הסושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ים הסושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בכשרות מהודרת של הרב רובין. הזמנות ומשלוחים בטלפון 026-200-400. ניתן לקיים אירועים במקום עד 50 איש. ים הסושי, המזרח הרחוק, קרוב.
אתם ההורים עושים הכל כדי לעטוף ברכות ולהגן על הבייבי שלכם. גם אנחנו עושים הכל כדי להגן על האור שלו עם מגע הקסם של הגיס. הגיס אקסטרה קר, החיתול היחיד עם קריות ספיגי רכות וכיס פנימי ייחודי למניעת נזילות. ההגנה הטובה ביותר שלנו לאור התינוק מרגע הלידה.
בחנוני נבזות, שוט אשר בנחל.
8 שנים ציפינו לילדים. אי אפשר להסביר את הניסיון הקשה הזה. חיפשנו קרח אשר בנחל, ובחסדי השם נושענו בשתי בנים מתוקים. אני מודה לצדיק ולקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה איתנו בזכות הקרח שהדפסנו.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מאז שעברתי לבייביסיטר, הלילה שלנו יבש! חיתולי בייביסיטר מעניקים עד 12 שעות ספיגה ללילה יבש, וגם סופגים יותר מהגיס ופמפרס על פי בדיקת מעבדה. חפשי את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר.
כל יום שלישי כולם עושים שוק בשוק מהדרין. כרוב לבן, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ארוז ב2.90 שקלים לקילוגרם. מלפפון, קלמנטינה, תפוח אדמה אדום ארוז ב3.90 שקלים לקילוגרם. מלון, תפוז ב4.90 שקלים לקילוגרם. פלפל אדום, אבוקדו ב7.90 שקלים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק? המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום. כוכבית 2367. השדרה בית שמש.
שלום, כנר ימון, כמנכ"ל עמותת בית חם. אם גם לכם יש את זה, יכולת הקשבה ותשוקה לעזור לזולת, הצטרפו עוד היום לקורס ITT, בו תקבלו מהמאסטר דוקטור אמיר קוליק את מגוון הכלים לעבודה של שליחות שיש בה גם פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200. 0733-300-200. הקורס הקרוב מתחיל בעזרת השם מיד אחרי החגים.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הגאון הרב רפואל וולף, שלום הרב.
ערב טוב.
זכיתם להיות, כמו שאומרים, משמש בקוידש, הרבה הרבה שנים, אחד מהאנשים הכי קרובים בתוך ביתו של מרן הרב שך, גם בתקופה שבה הוא כבר חלה ושכב במיטתו, והיה צריך לסעוד אותו, אבל בטח ובטח בשנים שהוא היה בשיא כוחו, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אני לא יודע מה לשאול, אבל אני רק, אתה יודע, כמו בן אדם אל בן אדם, אתה מתגעגע אליו, הוא חסר בדור הזה?
חסר בדור הזה, מה שחסר לי, אתה מתכוון, לא מה שחסר, לי ודאי שחסר. האחרים, אני לא יכול להגיד מה שחסר להם. לי חסר, בהחלט.
כשאתה עוצם עיניים ככה לכמה שניות, ומדמיין את, רואה את מרן הרב שך, איזה תמונה אני פוגש שם? מה אני רואה שם?
עדיאל עד הגמרא. עכשיו צריכים לדעת, זה היה תויר, 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 גמרא, גמרא, גמרא. כל שאר הדברים היו אפילו לא תפל, אני לא יודע איך להגדיר את זה. הוא היה כולו, כולו, כולו בגמרא. כל הדברים שהוא עשה או שנעשו על ידו, וזה הכל היה, לא יודע מתי, אבל זה היה מהגמרא, הכל מהגמרא. זה כל מי שבא אליו, כל מי שהיה קשור אליו, הכל היה, לא יכולת לדבר איתו סתם. הכל היה גמרא או מצווה, אנשים באים לעזרה, עם כל הגדלות שלו ב- 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 בתורה ובלימוד התורה, אם היה ניגש אליו ילד בשבת שיבחון אותו על פרשת השבוע, הוא היה בוחן אותו, ואחרי שבוע היה נותן לו פתק שראה את זה לרב, זה היה כותב בחנתי את הילד הזה וכותב חותם לא זושך, או בנות מאור החיים. היה סמינר, יש סמינר בבני ברק, סמינר אור החיים. כל בת בסמינר אור החיים ידע אם יש לה איזו בעיה בבית או איזו בעיה, היא יודעת שיכולה לדפוק בדלת, היא נכנסה ורשך היה מטפל, אבל כל זה היה בתוך הגמרא. המהות שלו והמציאות שלו, הגבלה שלו, החפצה שלו היה הגמרא.
איך, אני מנסה לנסח את השאלה כדי לשמוע אולי את התשובה מהאדם שהיה הכי קרוב. איך ממקום של מי שמוסר שהוא קלולי בפונוביץ' ואחרי כמה ימים של כתיבת חבור שמקיפה חצי מהתורה כולה בעומק ובעיון אדיר, ובדקה אחת אתה רואה אותו יורד לאיזה ילד בחדר ונותן לו איזה תפיחה לשכם, ובאותו בוקר שהוא תוקף את כל השמאל והחילונים והציונים והצבא, חמש שעות אחרי זה הוא מקבל בפונוביץ' איזה בכיר צבא ומראה לו את הישיבה ונכנס איתו עם המדים ועם הזה, ואיך אותו בדמות ואותו בן אדם יכול לא לקבל מישהו אפילו שהוא מיליארדר כי הוא בעל אינטרס, ולתת כבוד מלכים לאיזה אדם פשוט מרחוב כי הוא באמת איש אמת. איך באותו דמות?
זה אני לא יודע, אבל מאוד חשוב מהותו היה גמרא. אני פעם הלכתי איתו לטייל בשבת, הרבה פעמים, אבל פעם טיילתי איתו ברחוב רעבד בבני ברק, אני חושב שזה היה בין קבול השבת למאיר ריבוי ים, אבל טיילתי איתו אז, ודיברנו, אני לא זוכר מה דיברנו, דיברנו. אז אני אומר לו, שיבס פעם סיפר לי שהוא היה מטייל בשבתות לבד, ובזמן הטיול הוא היה מכין את השיעור. אז הוא אומר לי, ומה אתה חושב, מה אני עושה עכשיו? אני דיברתי איתו, ואני מדבר איתו, אני לא יודע מה שדיברנו. הוא אומר לי שהוא חשב בלימוד באותו זמן. היה לו את הכוח או את הרצון להיות מונח בלימוד בלי להפסיק. והוא אותו גם כשהוא היה יושב ברכב, היה נוסע, ראו התנועות ידיו איך שהוא חושב בלימוד, או כששכב במיטה.
תמיד היה לו סיפורים שהוא היה
שינה, בתוך שינה ראו שהוא היה מדבר בלימוד. ולפעמים אפילו אנשים זרים לא נכנסו לו, אבל בני המשפחה היו נכנסים. לפעמים אפילו שמעו על מה הוא מדבר.
אני רוצה לשאול אותך הרב וולף על עוד נושא. הוא היה דואג לכל בחור בנושא שידוכים, בכלל הבחורים בישיבה אז היו הילדים שלו.
כל בחור בישיבה בדיוק כמו שאתה אומר, אם היה יכול לעמוד שם ראש ישיבה, חברי כנסת, אסכונים, בר או בחור מהישיבה, או כמו שאמרתי קודם בחורה מאור החיים, היה להם דין קדימה. אם היה להם הדבר הראשון היה בחור מהישיבה, הוא היה ראשי וזה היה כמו שאתה אומר, כמו ילד שלו. ואם הבחור היה צריך להגיע לרופא והוא ראה שהבחור מעסס, הוא היה מלווה אותו לרופא. ואם הוא ראה בחור שצריך משהו, כל מה שבחור שהוא הרגיש שצריך חיזוק, הוא היה יכול לחפש את הבחור. הוא אף פעם לא ביקש בחור שיבוא אליו הביתה. הוא היה עולה לישיבה ברמז שהוא יבין שהוא רוצה אותו, הוא היה אומר, חבר שלנג נשגזין, מזמן לא ראיתי אותך, מזמן לא שאלת קושיה, זה היה מספיק.
מילה אחת על המושג שנקרא הכרת הטוב, שזה היה בשבילו כל כך הרבה סיפורים. איזה סיפור אתה חווית, ראית מהעולם הזה, מהמקום הגדול הזה שנקרא להכיר טובה?
היה, אם אתה מכיר את בני ברק, היה, הוא היה גר פעם, הוא היה גר ברחוב וסמן, על יד הישיבה, על יד הבית שלו, היה בית מקחת. בית מקחת, בעלת הבית לא הייתה אישה משום ארץ תאיר ומצווס. אבל מפעם לפעם, הוא כשכן, הוא היה צריך אותה, צופות, אשתו הייתה חולה, הוא היה צריך, היא הייתה מומחית במשחות. אבל כל ערב ראש השנה הוא היה נכנס אליה להגיד שנה טובה. כל כל מיני כאלו דברים, מאוד מאוד מאוד, הוא היה מכיר טובה לאנשים שעשו לו טובה לפני הרבה הרבה שנים.
יש את הסיפור הידוע על אותו יהודי או מישהו עם החולצה או משהו?
נכון, 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 שכן, לא היה לו חולצה, כשהוא היה תקופה בצעירותו, שהוא למד בזמן מלחמת העולם הראשונה, אני חושב זה היה.
כן, הראשונה.
ולא היה לו חולצה, ומישהו, מישהי עזר לו לחבס את החולצה, או לקנות חולצה חדשה, והוא נסע אחר כך ללוויה.
כן.
וזה היה אחרי שנים רבות.
עשה להלוויה, וגם אני לא טועה, היה הולך ליורצייט או משהו, כן,
כן, כן,
כל מיני גרסאות על הסיפור הזה.
כן,
בסדר. מהצד השני שכבר...
מה שבאנו שהמונח בלימוד, יש סיפור שהיה בחיפה, אתם זוכרים, רב יואל קלופט, הוא היה תמתחוק גדול מאוד, אחד מרבני חיפה. ולפני השואה, הם התכתבו בלימוד ביניהם, אחר כך פרץ השעה, וכל אחד הלך לדרכו. ובסוף שניהם הגיעו לארץ ישראל, ונפגשו ברחוב, או, שלום עליכם. הדבר הראשון שאל אותו, מה אתה אומר על הקושיה שלי?
או מה אתה אומר על...
כן, או מה אתה אומר על התירוץ שלי, זה אני לא יודע. אבל בכל אופן, הוא המשיך לדבר איתו אחרי מה ששניהם עבר עליהם.
אולי 70-60 שנה בין המאז...
לא, מאז, לא, מפרוץ, כמה שנים היה כל המלחמה שעבר, דבר ראשון שאל אותו מה אתה אומר על מה שהתכתבנו בלימוד לפני...
כן, לא, הרב קלופט גם אם אני לא טועה היה גם בענייני קבולה ב...
כן, כן, לא, אני אומר, הרב שכי, זה היה המציא שלו, אבל עם כל זה... הוא היה אדם, כמו שיודעים, ניהל הרבה דברים, ועשה הרבה דברים, והיה עומד בפרץ בכל דבר, וניהל את העם בחוזק. עם כל זה, כתוב במוקם גדולוס, שמעת מויסה אנבוסונוסה. הוא היה ענב...
הרב וולף, במילה אחת, אנחנו ככה מנסים לסכם פה, אי אפשר, כן, זה כל דבר שמדבר פה,
אי אפשר לסכם.
אפשר כמה ימים על כל נושא.
נכון.
בכל זאת, בציבוריות, בהנהגת הציבור, בהשקוף, מול הפוליטיקאים, מול כל מיני, והכל בדרך התורה, זה... הוא סירב לקבל אנשים, הוא רצה לקבל אנשים.
לא, 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 הוא לא
רצה. מה אתה יודע לומר?
פעם הוא שמע שבגין רוצה לבוא לבקר אותו, הוא אמר שאם הוא יבוא, הוא יברח מהבית.
וואה.
זה היה פעם, אני חושב שזה לא היה ברור אם יתמוך בקואליציה שלו, היה משהו, אמר שאם הוא יגיע, הוא יברח מהבית. אבל מעבר לזה, הוא לא רצה ש... על ידי ביקור אצלו יחשבו, אנשים יפרשו את זה, שהוא תומך בזה, הוא תומך בזה, אז הוא לא רוצה לקבל אותם. נדיר שהוא קיבל מישהו...
כן, איזה פוליטיקאי מישהו. חילוני גדול או משהו, זה לא, זה לא היה?
לא, נדיר.
אבל,
לא,
אבל לא, מה לא שהיה תועלת...
פעם כי... אחת היה, יש סיפור שהוא פגש את שמעון פרס, משהו מנגיע לאישי בבוחם לצבא, אבל הוא לא רצה שהוא יבוא אליו הביתה, אז נפגשו בירושלים בבית של הרב טננבוים של ועד הישיבס, והרשך נסע, אני חושב, עם רכב, הוא נסע עם יחזקאל לסחייק, אבל לא עם הרכב הרגיל שאנשים לא יראו, ואני חושב שמעון פרס בא גם עם כובע שלא יכירו, שלא יראו את הפגישה, ונפגשו שם בסודיות. אני אפילו לא ידעתי מזה, אני רק אחר כך שמעתי את זה, אני חושב ששמעון פרס סיפר את הסיפור, רק ככה אני ידע, אף אחד לא ידע, אפילו הבני הבית, חוץ מיחזקאל לסחייק, אף אחד לא ידע מזה. מאוד מאוד, בכלל הוא מאוד מאוד לא אהב פרסום. לא, 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 יש את הסיפור ידוע, אם תראה בצוואה שלו, הוא מבקש, הוא כותב, שבקבעי גרב הנסיבס, ביקשו שאחרי המוות, שיעשו להם אבא מיסס בזדין. יש כזה דבר שיעשו, והוא מבקש שיעשו לו גם. כך הוא כותב בצוואה, בכתב ידו, לא סיפורים, זה בכתב ידו, הוא כותב... אחר כך הוא אומר, הייתי עם יחזקאל לסחייק, היינו ביחד ברכב איזה ערב אחד, הוא אומר לנו, מה שכתבתי זה וזה, שלא תעשו את זה, אבל למה? משום יוהרה. אם אני מבקש יעשו את זה, יחשבו כאילו
שזה אני דואג לכבוד שלי.
כן, אז שלא יעשו, זאת אומרת, הוא ויתר על מה שבאמת היה רצונו, משהו, אבל כאילו מה הוא משווה את עצמו לקוויגר, לנשיא בדוד, שלא יעשו מפני יוהר.
מעניין, מעניין. טוב, כי בזמנו כן מי שהגיע אליו היה אהוד אולמרט, ולפני הבחירות בירושלים, והיה גם, אם אני לא טועה, אהוד ברק שהיה רמטכ"ל או משהו.
היה אצלו?
אהוד אולמרט היה אצלו בבית, זה ידוע. כן, לא, זה היה נדיר, כי היה על זה, היה ויכוח עם בדת צעידה חרדית, כן, היה...
אני לא יודע כל מה שידוע.
אי אפשר לפתוח הכל, כן, זה בדיוק.
לא, לא, בהרבה דברים, סתם שתדע, שאתה תדע, לא כל מה שידוע נכון.
אה, טוב, בסדר. אבל אנחנו נשארים עם הדברים שפתחנו, כי זה העיקר וזה החשוב, שהרב וולף עוצם את העיניים, הוא רואה את הרב שך עם הגמרא... מתעמק עם המשקפיים, בקושי רואה את המילים.
רק, זה כמה פעמים אנשים היו נכנסים, ועד שהוא שם לב שמישהו נמצא, יכול לקחת הרבה זמן עד שהוא שם לב שנמצאים בכלל. לא היו... הוא לא ראה אפילו, הוא היה בואי למחר לגמרי.
כן, כן.
כל מיני דברים, היה לו בחדר, היה לו קורסה. קורסה? שנים, היה לו קורסה, שאף פעם לא ישב על זה. ופעם אחת הוא אומר לי, ווסינדוס, מה זה? אמרתי, זה קורסה, זה מונח. הוא אומר, יחבס כמונה של זה, אף פעם לא ראיתי את זה. הוא היה אדם מופשט מאוד, מופשט. אבל עם כל זה, הוא ראה כל דבר קטן. כל מה שצריך לראות, הוא ראה את הכל.
הרב רפי וולף, הרב רפואל וולף, יישר כוח גדול על הדברים. ושיהיה מליץ יוישר ויגן בעדינו, ותודה רבה. תומבין, יישר כוח. אנחנו יוצאים לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
All gift for you. משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין. All gift for you. 02-997-4050. 02-997-4050.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב.
משרדים בתל אביב.
השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל. צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו. כוכבית 5283. כוכבית 5283.
הכביסה בחורף לא מתייבשת. אני מיואשת.
לבמת. מייבשי כביסה עוצמתיים 7, 8 ו-9 קילוגרם. קונדנסור ללא צינור. מייבשים לך את הכביסה בצ'יק. וגם קונים מייבש ומקבלים מתנה בשווי 1,200 שקלים. או סט סירים מפואר של סולטה.
סי, 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 החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
סליחה, אפשר בבקשה לראות את התו החדש?
התו הירוק החדש נכנס לתוקף, וזכאים לו מחוסנים בשלוש מנות, מחוסנים בשתי מנות שטרם חלפה חצי שנה ממועד החיסון השני, ומחלימים שהתחסנו. את התו הירוק החדש ניתן להנפיק במגוון דרכים, באתר או ביישומון הרמזור, במענה האוטומטי שמספרו 02-508-2000, או במענה האנושי של מוקד כל הבריאות, כוכבית 5400. מתחסנים עכשיו ושומרים על התו. מגיש משרד הבריאות.
תנופה בשירות, תנופה בכל צד, תנופה, הגעת ליד.
תנופה, חברה.
חברת התחבורה החדשה עכשיו בשירות הבין עירוני בבית שמש וביישובים הסמוכים. לפרטים תנופה@t.com.
סליחה אדוני, העגלה הזאת שלך?
כן.
וזאת?
כן.
וזאת?
כן.
וזאת?
כן.
וזאת?
כן.
הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח. על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להעמיס ולהעמיס 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 ולהעמיס. כל המדפים לרשותכם. מדפים לרשותכם. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק עם נוף פנורמי לכינרת, ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שר הבריאות ניצן הורוביץ, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב גם לך.
בוא נפתח אולי בסקירה בסוגיית הקורונה. אנחנו רואים את הנתונים, התא יחסית במספר הנדבקים, מספר החולים קשה עדיין גבוה יחסית בבתי החולים. מבחינתך כשר בריאות, מה תמונת המצב העדכנית של קורונה במדינת ישראל?
לא ירידה מסוימת, זו ירידה דרמטית. אנחנו בדעיכה של הגל הרביעי, ואת זה עשינו בלי סגר ובלי השבטת ענפים ובלי סגירת לימודים, כמו שעשתה הממשלה הקודמת לאורך שנה וחצי. ואני חושב שזאת הצלחה גדולה של המדיניות שלנו. אני הובלתי את זה מהרגע הראשון שלי במשרד הבריאות, וכך נלחמנו בדלתא. עכשיו, זה שאנחנו בירידה והגל דואך, זה לא אומר שאנחנו במסיבת סיום, אנחנו לא מפרקים שום דבר ולא מבטלים שום דבר. אנחנו ממשיכים להיות ערניים, זהירים, ממשיכים בבדיקות, ממשיכים בבידודים של מי שמאומת, מסכות, הכתב הירוק, כל הדברים האלה ממשיכים לחול, כדי שנוכל לקיים, להמשיך לקיים את שגרת החיים שלנו, תוך כדי מאבק במגפה.
אם אנחנו מנסים רגע להיזכר איך הגל הנוכחי התחיל, כשהוא הגיע מנתב"ג עם זן הדלתא, ונתב"ג היה פרוץ, והמונים נסו לטורקיה, לא חזור, כמעט בלי שום הגבלות ומגבלות שהגיעו רק בהמשך, אני שומע שבתחילת החודש הקרוב יגיעו לכאן תיירים זרים לישראל, ויחד יש זן חדש עכשיו שמסתובב, ואני שואל, האם לא נתחיל את כל הגל הזה שוב מההתחלה?
אני מציע לך כבר עכשיו להפסיק עם התבהלה הזאת. אין שום סיבה להכניס ללחץ את האנשים ולדבר שוב על גל חדש. יש הרבה וריאנטים שמסתובבים בעולם, אנחנו מנטרים אותם, כמו שמדינות אחרות עושות, בינתיים זה לא שמועות, התגלה בן אדם אחד מאומת עם הווריאנט הזה, שהוא וריאנט של סוג הדלטה, וכאמור יש הרבה וריאנטים, ולכן אין שום צורך להיכנס ללחץ, ושוב פעם להכניס את כולנו לסחררת הזאת. אמרתי, אנחנו מקיימים שגרת חיים לצד הקורונה.
וגם אם יהיה וריאנט... אף אחד לא מכניס את אף אחד ללחץ.
אני שומע בקולך סימני לחץ, אז אני...
לא, אני שואל, אנחנו יודעים שתיירים זרים עומדים להיכנס לארץ, והשמיים ייפתחו, ולא יהיו כמעט מגבלות על אותם תיירים. יש וריאנט חדש, אם אתה כשר בריאות יודע לומר לציבור, הכל בשליטה, נתב"ג בשליטה והכל בסדר.
אדוני, אנחנו יודעים על קיומם של הרבה וריאנטים, ואנחנו לא יכולים להישאר מובלעת, סגורה, ולסגור את עצמנו, וזה גם מה שאמרו, למה צריך לעשות סגר והטיפו פה לעשות סגרים ולסגור את חגי תשרי ולסגור את בתי הספר ולסגור ולסגור ולסגור.
נכון, כן, במחיר של 1,500 מתים, זה מחיר לא זול בכלל.
תסלח לי, זו אמירה מאוד חמורה מצדך להגיד דבר כזה. גם מספר הנפטרים וגם מספר החולים והנדבקים בגל הזה היה פחות מבגלים הקודמים, ואת זה עשינו בלי סגרים. ואני רוצה להגיד לך שגם לסגרים ולהשבטות יש מחיר עצום, גם בנפש וגם במערכת הבריאות, ולכן אנחנו לא נשוב לדרך הזו. אנחנו נלחם במגפה, ולכן אנחנו גם בניגוד לממשלה הקודמת, כי אנחנו מקיימים בדיקות לכל אדם שנכנס בנתב"ג, לכל אדם שנכנס, וזה יימשך גם הלאה, גם עם ירידת הגל הנוכחי, אנחנו נמשיך בזה. בדיוק כדי שאם יהיו דברים שמגיעים מחול, מסוכנים, אנחנו נתפוס אותם כבר בכניסה, ונדע להתמודד כמו שצריך.
אוקיי, בכלל, כל ההשוואה לממשלה הקודמת, וכל נבר וכל תחום ישר השוואה לממשלה הקודמת, אני לא חושב שבעניין הקורונה בכלל אפשר להשוות בין גל לגל, בטח לא בין ממשלה לממשלה, כי היו תקופות בלי חיסונים, היו תקופות עם חיסונים, היה סגר ראשון שבכלל בכל העולם היה סגרים, ולא ידענו מה זה קורונה, וכו' וכו'. אני רוצה להתקדם איתך לעניין הבא, אתם מגיעים לאיזשהו הסכם עם המתמחים, מתווה לשנים הקרובות, גם מגדילים תקציב, גם מגדילים את תקנים. בסופו של דבר, בעוד שנה, שנתיים, כשהסכם הזה כבר יהיה בסיאו, עדיין יהיו כאן חסרים תקנים. האם אתה יודע לומר שהמתווה הזה פותר את הבעיה, מוריד את הבעיה מהשולחן?
זה לא רק בהיעדר תקנים מספיקים, יש מחסור ברופאים במדינת ישראל. ולכן יש קושי לעשות את זה בבת אחת, לכן אנחנו צריכים לעשות את זה בהדרגתיות, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה. אני מלווה את המאבק הזה כבר 10 שנים, עוד אפילו, לא, כבר הייתי חבר כנסת, אז בתור חבר כנסת צעיר, ואני חושב ש-26 שעות לעבוד ברצף, תחשוב על עצמך, שכל מאזין שלנו יחשוב על עצמו, אם הוא יכול לעבוד ברצף 26 שעות, בלי לישון, 26 שעות, זה נראה סביר, זה, אני לא יודע איך אפשר להחזיק ככה מעמד, מבחינה גופנית, כן, נפשית, ועוד לטפל, לכן אנחנו חייבים לקצר, וזה מה שאנחנו עושים, אני חושב שזה באמת הצלחה גדולה, אני מאוד שמח, כמובן שזה מעורר המון שאלות והמון תהיות וסוגיות, כי זה שינוי גדול. פה עשינו שינוי גדול, אפילו היסטורי, ולכן אתה תשמע גם בימים הקרובים שאלות, ומה יהיה פה, ומה יהיה בבית חולים הזה, ואיך נביא את התקנים. יש הרבה שאלות, אבל זה טיבו של שינוי גדול, שהוא מעורר הרבה, מה שנקרא תזוזות. ואני חושב שזה מאוד חיובי למערכת הבריאות, ואני חושב שבסיומו של השינוי תהיה מערכת בריאות הרבה יותר טובה.
שר הבריאות ניצן הורוביץ, תודה רבה לך על השיחה כאן הערב.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, תודה. וכאן סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, תודה לכם מאזינים. שבת שלום, בשורות טובות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש
מוסדות ישועות נפתלי מזמינים אתכם להילולת הגאון פועל הישועות הפלאי. רבי נפתלי סימון, זכותו תגן עלינו, ביום ראשון י"ח בחשוון בסמוך לציון מרן בסנדריה, שאמר שהבאים אליי בפרט לפרי בטן יבשעו בעזרת השם. לתפילה חינם שילחו וואטסאפ 058-328-99. כיבוד במקום.
מאז שעברתי לבייביסיטר, הלילה שלנו יבש! חיתולי בייביסיטר מעניקים עד 12 שעות ספיגה ללילה יבש, וגם סופגים יותר מהגיס ופמפרס על פי בדיקת מעבדה. חפשי את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר.
ממורייז של אלטמן, מוצר חדשני עם רכיב פטנטי ייחודי.
אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
הצילו, נתפס לי הגב.
תרמיל מציל.
תרמיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
כל יום שלישי כולם עושים שוק בשוק מהדרין. קרוב לבן, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ארוז ב2.90 שקלים לקילוגרם. מלפפון, קלמנטינה, תפוח אדמה אדום ארוז ב3.90 שקלים לקילוגרם. מלון, תפוז ב4.90 שקלים לקילוגרם. פלפל אדום, אבוקדו ב7.90 שקלים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק? המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום. כוכבית 2367. השדרה בית שמש. כמה טעימים, ככה בריאים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להאמיס ולהאמיס 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 כל המדפים לרשותכם. ולהאמיס ולהאמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת. ולהאמיס ולהאמיס ולהאמיס. תיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
חדשות כל חי. השעה 8.
ערב טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר.